אז אנחנו כאן לומדים את ההקדמה של ספר הכוזרי, את הפתיחה. והפתיחה, כמו שראינו כאן, עוסקת בסיפור שמלך כוזר, כן? חלם חלום, היה מלך גוי, מתחיל מזה שנשנה עליו חלום אחד פעמים רבות. דיברנו פעם שעברה למה הנושא של החלום, למה הוא מוזכר כאן חלום. כבר אמרנו שזה לא סתם, לא מקרה שהעסק מתחיל מהחלום, כי חלום זה בעצם, מצד אחד חלום אמרנו שיש בו דמיונות, ויש בו גם, הייתי אומר, דברים שבכלל לא קשורים למציאות וגם לא צריך בכלל להתייחס אליהם. מצד שני, יש נקודה מאוד חשובה ומאוד פנימית בעצם המציאות שאדם חולם. כי כשאדם חולם, הוא בעצם יכול להיפגש עם זה שאדם שיכול לצאת ממה שקורה איתו כאן ועכשיו. להשתחרר מהקיבעונות. כן, יש אדם שיש לו מקובע, אני ככה, אני אחרת, לא יכול לזוז, מה שאני עכשיו זה מה שיהיה. וברגע שהוא חולם, החלום מפגיש אותו עם התודעה שהכל יכול להיות, אפשר להשתנות. והכל קשור להכל, ודברים אפילו מפתיעים יכולים לקרות, כן? באיזשהו מקום, החלום הוא משחרר. ככה הרב כותב, בעין היה, הוא כותב בכמה מקומות, הנושא של החלום. שהחלום הוא משחרר את הבן אדם מהקיבעונות שלו. כן? באיזשהו מקום, אפשר להגיד לא פחות ולא יותר, שבעצם החלום זה הפתח לתשובה. מי שלא חולם, לא יכול לחזור בתשובה. הוא מקובע. הוא, בשפת חזן, מפתיר כשתקד. מה זה מפתיר כשתקד? מה שעשיתי אתמול, יש את הכזה, כן? מה שעשיתי אתמול, אני עושה היום ככה, שמרן, כמו שאומרים. ואדם שם שמרן, כלומר, יש בזה צד חיובי שמרן, כן? אבל יש בזה צד מאוד מאוד, אם אתה שמרן, כשאתה עושה דברים לא נכונים, אז אתה תקוע. אתה לא יכול לזוז. אתה תגיע עד גיל 120, מקובע לגמרי למה שאתה עושה. לא תזוז. אבל כיוון שבורא עולם נתן לנו יכולת לחלום, זה מאפשר לנו להתקדם בחיים. כל היכולת לחזור בתשובה, כל היכולת להתקדם ולחשוב מחדש, זה בא מעטת הכרה. דרך אגב, זה לא בהכרה שאנחנו קמים בבוקר, ובהכרה אנחנו מבינים שהחלום לימד אותנו. הרב אומר, כל זה בתת הכרה. זה משהו שהוא פנימי באישיות שלנו. עצם זה שבתודעה שלנו, שהכל אפשרי ואפשר להשתנות, זה בא ממקום של חלום. ואז הוא אומר כאן, נו, בחלום מה היה לו? מלאך מדבר אליו. קודם כל התברר, המלאך זה לא חיצוני כאן, אלא מה זה המלאך הזה? זה הוא עצמו, כמובן. כן, זה לא כמו שהתפיסה הנוצרית, זה מלאכים, השמיים, כל מיני דמיונות. זה הוא עצמו, ברור. זה כאן דיבור פנימי. מלאך מדבר אליו, הוא אומר לו, כוונתך רצויה בעיני אלוה? כלומר, לא רק סתם רצוי עקרוני, זה באמת דבר אמיתי בעיני אלוה. אבל מעשיך אינו רצוי. מעניין, יש כאן הפרדה בין הכוונה לבין המעשה, כן? ומה המסר של ההפרדה הזאת? ומה המשמעות של זה? נדבר בהמשך. אבל לפני שניכנס למעשיך אינם רצויים, נראה מה בשלות כוונתך הרצויה. זה מפתיע מאוד. נאמר לו שבעבודת השם שלו, כוונתו רצויה. לא פחות ולא יותר. ומה הוא? כאן הוא מתאר כאן בספר מי הוא אותו מלך שעליו נאמר כוונתך רצויה. והנה, הוא אומר ככה, המלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. באותה תקופה כבר היה נצרות ואיסלאם, צריכים לדעת את זה. אבל הוא לא היה לא נוצרי ולא מוסלמי, הוא היה עובד עבודה זרה, משתחווה, לא יודע מה, אין מושג. כן, דת הכוזרים, לפי מה שכתוב כאן, זה בעצם עבודה זרה. עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם ומקריב קורבנות בלב שלם, מעניין. הוא היה ככה עם כל הלב, מקריב קורבנות ומתפלל שם ובכל הרצינות היה עובד. אולם עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן של העבודה זרה, היה מלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. מאוד מעניין. נעצור כאן וכבר יש כאן איזושהי הפתעה גדולה. אמרנו שבעצם הספר הזה הוא ספר של תחנות, איזה מעבר שהמלך עובר וברור שרבי יהודה הלוי מביא את הסיפור הזה, סימן שיש איזשהו נקודת מוצא מסוימת חיובית גם בתחנה הראשונה. נכון שהתחנה הראשונה צריכה לצאת ממנה מתחנה לתחנה, בסוף הגיעה ליהדות. אבל מסתבר לפי המבנה של הספר, שאם לא היה את התחנה הראשונה של העובדה זרה, לא רק עובדה זרה, הוא לא סתם היה עובד עובדה זרה עד לייט. מה הוא היה? בגדלות, היה חוטא חטא גדול של עובדה זרה. ובעצם תשימו ברמז הזה. ועל זה נאמר כוונתך הרצויה. כלומר, יש כאן נקודה טובה במה שאתה עושה. וזה מה שהיום נסביר היום, ככה כדי להבין את הנקודה הזו, מה רצוי בזה? הרי זה יהרג ואל יעבור, הרי כל מי שעובד עבודה זרה, יהודי, אנחנו הורגים אותו. זה מה חיובי בזה? זה גם שטותי, דרך אגב, נכון? זה גם שטותי. אתה עובד, להציב מהבנים, תעבוד לבורא עולם, אתה עכשיו, אתה מבין שזה רק שליחים, אתה מתעסק עם כל השליחים, כן? כידוע שעולם העובד עבודה זרה, של העבודה זרה, היה גם עולם מאוד מושחץ, מאוד מושחץ. זה לא... אנשים היו עובדים לאל, אבל גם היו רוצחים, שודדים, הכל. זה היה... כל התהליך שהעולם קצת נהיה יותר עדין, וגם זה שימן שאלה מה המצב של העולם היום, זה אחרי היהדות, והיהדות הגיעה לנצרות, וגם, קיצור, גם האסלאם היום זה לא משהו משהו, אבל צריך לדעת שכשהיה שם הדת של עבודה זרה, זה לא אומר שאנשים היו יותר צדיקים. אני רוצה להסביר את זה דבר מאוד מאוד פשוט. לפני שנדבר על הצד השלילי של עבודה זרה, נדבר על הצד המכור האמיתי, וזה לא מה שאני אומר, הרב קוק הוא נדבר על זה. וכבר אמרנו פעם שעברה, שבעצם אמונה זה טבע. זה לא שאנשים החליטו להאמין. זה הכרח. זה כמו שאדם יש לו יצר לאכול, לאכול, לאכול. לא פחות מזה, אדם יש לו יצר לקרבה לאלוקי. זה משהו קשה להבין את זה אפילו. יצר וקשר לבורא עולם. יש לזה ראיה, כלומר, מבחינה היסטורית, זה לא טענה שלי כרגע אני טוען באופן תיאורטי, אלא ראיה היסטורית. הנה האנושות, אלפי שנים, ככה היא הייתה, עובדי עבודה זרה. וזה קשה לך לחשוב שבדיוק כולם החליטו שזה הכי הגיוני, עשו ישיבה, ובדקו את כל האופציות, והגיעו למסקנה שצריך לעבוד עבודה זרה. זה ודאי לא מה שהיה. מה היה? זה באופן ספונטני קרה. זה כמו שאדם לא עושה ישיבת עבודה ומחליט, זה מאוד הגיוני לאכול אוכלת בוקר. לא. איך קורה שהאדם אוכל? הוא רעב. אז ככה אנשים היו רעבים לאלוקים. וזה נקודת מוצא, דרך אגב, והוא המלך מה היה? רעב מאוד או רעב קצת? המלך הזה. רעב מאוד. מאוד מעניין, וזה חשוב. כלומר, יש באנושות, לפני המלך, אני צריך לדעת, האנושות היא רובה דתית. אפילו, אתם יודעים שלפני כמה שנים היה את רוסיה. מה היה ברוסיה? 70 שנה של חוסר דת, אבל גם היום זה הכל התמוטט. גם שם היום חוזרים לאמונה, לנצרות, אני לא יודע מה קורה שם, אבל... כן, דת, זה גם היה דת, נכון, אולי באופן עמוק, דרך הקומוניזם התקרבו לאלוקים. כן, כן, אתה צודק, זה דווקא, נכון? נכון, נכון, נכנעמי, אבל הכל היה איזו נקודה של להתקרב למשהו גבוה. אז אצלהם זה נכנס לקומוניזם, לא משנה, אתה צודק, הנה חינם. אבל האנושות, יש בה איזשהו טבע, איזה צמאון, מאוד מוזר. יש לנו תודעה של צמאון למים, או יצר ליצר המין. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש יצר רוחני. זה פשוט יצר, זה לא קשור לטוב ורע, זה לא קשור אם זה נכון או לא נכון, זה פשוט יצר. אנחנו לא יכולים לשפוט את היצר הזה, כי זה פשוט עובדה, קיימת. ומאוד מעניין, בורא עולם, באמת, נתן לנו את הטבע לרוחניות הזאת. אבל זה לא דבר שולי, זה דבר מרכזי באנושות, בבני אדם. כלומר, האדם הוא לא רק אוהב לאכול ולשתות ולישון. האדם הוא, יש בו את ה... בעצם רוצה להיפגש עם הנשמה שלו. ואדם, בתת הכרה, לא שהוא מבין, הוא מבין שדרך המפגש המוחשי עם כל מיני דמויות אליליות, בזה הוא מוציא לפועל משהו מאוד גדול. וזה דרך אגב, לא שקר. דרך אגב, נגיד דבר כזה, תדעו לכם שכשאנחנו אומרים עבודה זרה, זה נכון שאנחנו אומרים שזה צריך להרוא, זה יריק ואל יעבור, וזה חמור מאוד, וזה גרוע, אבל זה לא שטויות. באמת, האדם מוציא לפועל באלילות שלו, איזה שהוא, איך אומרים? הוא מוציא לפועל את היצר הזה, האלילי. היצר לאלוקים, היצר לקרבה לאלוקים. עכשיו, בלי הכוונה, כאשר זה נעשה בלי הכוונה, אז אדם היצר אומר, היצר הזה הוא כמו כל יצרים. כן, כשאדם בעצם רוצה לאכול, אז מה זה, אידיאליסטי או אגואיסטי? רצון לאכול, סתם. יש בזה משהו אידיאליסטי או שזה פשוט אגואיסטיות? אגואיסטיות. זאת אומרת, זה לא שיחד עם היצר לאכול מופיע איזשהו רוחני, איזשהו תיקון עולם. לא, זה פשוט יצר, אני רוצה לאכול. ואם זה יהיה חשבון מישהו אחר גם, מה נעשה? אני רעב, מה נעשה? אותו דבר, שימו לב, עבודה זרה. עבודה זרה מצד אחד, זה דבר של חיבור טבעי לנשמה. אבל אתם יודעים, למה זה כל כך גרוע? נו, ברוך השם, נו, מה? זה דבר מעולה, שאדם מחובר לנשמה שלו. עכשיו, למה עבודה זרה זה אסון שיריג ויעל יעבור? תשובה מאוד פשוטה. כי בעצם יש לכאן תופעה מאוד מוזרה. אתה יכול להיות מחובר לנשמה בלי שום תיקון. אתה יכול לרצוח, לשדוד, לא יודע מה לעשות, אבל להיות באופן מלאכותי מחובר לנשמה על ידי איזשהו כלים חיצוניים שהם יכול להיות שהם פועלים. לא רק יכול להיות, הם כנראה שהם פועלים. שאדם נפגש דרך כוחות אלוקיים, דרך השמה, דרך הירח, דרך הכוכבים, דרך היצרים. אגב, יש הרבה עבודות זרות שהן ממש יצר. דרך היצר היו עובדים בעל פאור. מה זה בעל פאור? שם היה פריצות. ואיך דרך הפריצות פוגשים בורא עולם? מה אתם אומרים? איך דרך פריצות פוגשים את בורא עולם? נכון? עוד מעט נדבר על זה. כאן שאלה שהיום הקדוש, היום חזן דיברו שהיום בטל יצר הרע של עבודה זרה. זה לא בטל, נחלש יצר הרע של עבודה זרה. לצערנו. אנחנו נדבר על זה. אבל באופן טבעי, מה? הגמרא מספרת שלקחו את היצר עבודה זרה ושמו אותו בתוך כלוב. היה כמו אריה, שמו אותו בתוך כלוב. כן, כנראה זה הרבה יותר חלש. נכון. אבל, מה?
זה יותר מוסווה.
נכון, בצורה יותר מוסווית. נכון, נכון. אבל דבר מאוד מעניין, שדיוק רגע לך עוד מעט לדבר על זה, כמו שדיברת נכון, שהיום יש מלא עבודה זרה. היום יש מלא, בלי סוף עבודה זרה, אנחנו נדבר על זה. זה נראה שאין, אבל באמת יש. אם נבין טוב מה זה עבודה זרה. זה בעצם אמונה לא מוכוונת. עבודה זרה זה אמונה לא מוכוונת. הכוונה היא שאדם בעצם בודק איפה אני מרגיש שאני כאילו ממצא, נפגש עם הגודל, עם עוצמות, ושם האלוקים נמצא. זאת אומרת, זה לא העניין של תפיסה שכלית, זה כמה אדם מרגיש, וזה הרגשה אמיתית, אותנטית. זה שאדם מסתכל בשבש ומרגיש את בורא עולם שם, דרך אגב, זה לא שטות. זה לא שטות. כי באמת האלוקי נמצא בגודל הזה, בעוצמה הזאת. זה נכון, זה נכון, ודאי. וביצר, האלוקי נמצא ביצר, יצר, בפריצות היצר נמצא, בורא עולם נמצא שם. אלא מה? זה הדבר הכי היום ונורא שיכול לקרות לאדם. שהאמונה לא באה ביחד עם מוסריות. אין קשר. מצד אחד, אדם מאוד 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 מרגיש בהי אלוקי, כן, מרגיש את הנשמה, אבל הוא יכול להיות רשע. עכשיו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות אי פעם לאנושות. כלומר, זה רוחניות שאין לה שום קשר, שיג ושיח עם מוסריות. אין שום תיקון, פשוט אדרבה. בכל חומר, בכל תופעה, שם אתה רואה את אלוקים. אדרבה, ככל שתהיה יותר רוצח ושודד ופרוץ, אתה תהיה יותר עובד אל. כן? יש כל מיני סגנונות של עבודה זרה. כן? כל אחד יש לו את עבודה זרה שלו, כמו שאומרים. אבל בכל מקרה, עבודה זרה היא טבעית, היא אמיתית, זה לא שטויות. מצד שני, בורא עולם אמר, תשמע, אם אתם תעבודו עבודה זרה, אז כל הנקודה הכי משמעותית של האנושות, שהיא צריכה להאמין, פספסנו. כי כל האמונה עניינה תיקון האדם. ודרך אגב, דבר מאוד מדהים, יש מצווה מאוד מיוחדת, יש מצווה לעקור עבודה זרה, מאוד מעניין. ואם רואים בית עבודה זרה שהתבטל, אנחנו מברכים ברוך עוקר עבודה זרה מארצנו. למה כל כך חשוב לעקור עבודה זרה? כי כשיש אווירה של עבודה זרה, אז זה דבר שבעצם מחסל כל אפשרות של האדם להתקדם מבחינה מוסרית. כי הוא בעצם מרגיש שאני יכול להיות מאוד רוחני, באותה נשימה אני גם רוחני, וגם מושחת. זה לא סותר, זה הולך ביחד, כן. לעקור עבודה זרה.
פיזית, מה?
איך עושים את זה? לא יודע, אני לא רוצה להורות הרעות. חס וחלילה. לא, לא, לא. לא אמרתי כלום. לא, גם לא נכון.
לא, בדרכי שכנוע.
לא, לא, לא. לא אמרתי כלום. לא, אבל יש. זה לא שעכשיו יש מצווה, זה לא נכון עכשיו, יש לי תרבולים, אבל מבחינה רוחנית שתבין, גם היום עבודה זרה אולי לא מתבטאת בוודאי עבודה זרה. אולי עבודה זרה, אנחנו נדבר על זה, מתבטאת בדברים אחרים. למשל, יש הרבה כל מיני כיוונים רוחניים, אפילו בתוך היהדות, שבפנים מסתדר עבודה זרה. רוחניות לשם רוחניות, שמעתם על זה? זה עבודה זרה של ימינו. קיצור, כזה... קיצור, אתה יכול לא לעשות כלום, אתה יכול איך שאתה, ולהרגיש בהיי, כל מיני שיחות, וכל מיני זה, וכמו שאתה אומר. כן, תודעה, וזה נשאר בתודעות, וזה, ורוחניות, אבל באמת, במעשה, ביום יום תהיה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, ופעם בשבוע תבוא, ותשמע קבלה, שמעתם על זה? וקיצור, אתה יכול להיות מאוד מאוד כאילו בספרות רוחניות, וביום יום אתה מקצוע שלך יכול להיות גנב, שודד, זה לא משנה. איך אומרים, אנחנו לא מתערבים לך במה שתעשה. אתה, יהיה לך פינת הדת. כן? כן. כן, אחורה, אחורה. כן. כן, אבל בשאלה הוא שואל, כאן אני קורא, הוא שואל אם יש יצר עבודה זרה, התשובה היא כן. התשובה לשאלה, כן, יש יצר עבודה זרה, אנחנו נראה איך. אומר הרב, עכשיו אני רוצה לקרוא כאן כמה פסקאות של הרב קוק שהוא מתייחס לעבודה זרה. אולי נקרא כמה פסקאות ככה מאוד מאוד יסודיות וככה מפתיעות. קודם כל הרב מתאר את הנקודה השלילית של העבודה זרה. מקום מספר 3, בסדר? יש לך דף? חילקתי. כן.
עבודה זרה קיים או לא קיים?
לא, אני אומר שכן, זאת אומרת באופן, כמו שאמר, שינוי, איך אומרים שינה, זה כמו אבם, שינה את הצורה שלו, אבל בוא נאמר, אם נלמד, נבין טוב את הפסקות של הרב קוק, זה קיים, באבו הקיים, אבל בסגנון אחר, הקדוש ברוך הוא שינה את הסגנון. תראה, כל מי שיש לו פלאפון ליד היד, עומד נסבר על זה, הרבה הרבה תופעות שלנו ביום יום זה עבודה זרה, בעומק זה עבודה זרה. באופן חיצוני, היום זה קיים במזרח הרחוק, זה גם סוג אחר קצת. כן, בוא נראה. אומר הרב במאמרי הראייה, ויש כאן כמה פסקאות חשובות. התשוקה לקרבת אלוקים כהתגלותה. כלומר, הרב קובע שלאדם, לאנושות, יש תשוקה לקרבת אלוקים. כלומר, זה משהו פנימי, טבעי, בנפש. שאדם רוצה, הייתי אומר בשפה שלנו נקרא זה, ניפגש עם הגודל הפנימי שלו, עם הנשמה. זה משהו לא בחירי, זה בורא עולם הכניס בנו את התשוקה הזו. כמו תשוקה לגלידה, פי 3 מתשוקה לגלידה. זה עובדה קיימת. אומר הרב, היא בלתי מעובדת. מה הכוונה? מה זה כהתגלותה? בלי הכוונה, בלי תורה, בלי מצוות. אלא באופן טבעי, יאללה, אדם יש לו דוגמה, אומרים לבן אדם, ויש טענה כזאת. כמו שאדם... הוא רוצה לאכול, אז לא צריך לעבור 12 שנות לימוד כדי לדעת מה לאכול, נכון? מישהו כאן שמע, צריך תורה לדעת מה לאכול? דרך אגב, גם כן, אבל תאורטית, טבע זה טבע. אני מרגיש, מה שטעים לי אני אוכל, מה שלא טעים לי אני לא אוכל. אז לכאורה, אותו טענה תהיה גם בדת. שאיך הדת תצא לפועל? אותו טענה, זה אם זה טבע. אם דת זה טבע, זה יצר, כמו שאדם מוציא לפועל את היצר שלו, זה כמו שלא לאדם להגיד לו, שמע, תתחתן עם זו, כי לא משנה שהיא לא יפה, כי אתה... לא, אני מוציא לפועל את היצר שלי, מה שאני רוצה, נכון? אותו דבר, יצר הדת, יצר האמונה. אני אעשה מה שמראה לי, מרגיש לי טוב, נכון? זה בעצם התפיסה של כל האנושות עד מתן תורה. שהדת מוציאת לפועל לפי מה שאני נראה לי, איך שבא לי. כי זה יצר, יצר תמיד יוצא לפועל בצורה יצרית, יצר לא יוצא לפועל בצורה של ספרים, נכון? מה? לגבי
מה שנראה לי טבעי
אני חושב שזה נכון שאין מצווה שנגיד לגבי אוכל זה באמת לגיטימי שלגבי יצר של אוכל שאנחנו לא צריכים להגיד להראות בן אדם מה תאכל מה לא תאכל הוא אוכל מה שטעים לו אבל יש יצר אחד מיוחד שהוא ממש יצר מצד אחד מצד שני כשהוא בלתי מעובד אסור לגעת בו זה יצר האמונה זה מה שאומר כאן הרב מהרב, התשוקה לקרבת אלוקים כהתגלותה. כוונה בלי הכוונה. יאללה, אני מרגיש רוחניות. יום אחד אני אקח גיטרה, יעלה להר, נגן, אני ארגיש התעלות. דרך אגב, האדם הזה באמת מרגיש התעלות או לא? כן, כן. אבל זה אסון. זה נכון, זה לא שקר, זה לא דמיונות. הוא באמת מרגיש התעלות. אומר הרב, ואפשר לפעמים להתקרב על ידי תשוקה זו עצמה גם לעבודה זרה. מאוד מעניין, אם אדם בא בצורה ספונטנית, הרב מדבר עכשיו לא על עבודה זרה, אלא אפילו ליהדות. בלי הכוונה, אני לא צריכה ואני לא צריך, יאללה, אני, מה שנקרא, זורם, מה שאמרת, כאילו, כל מיני כיוונים כאלה. מערב, גם בלי לשים לב, אתה מגיע לעבודה זרה. כי באמת זה עבודה זרה. זה עבודה זרה. זה הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא בלי גבולות ובלי הכוונה ובלי בלי הכנות מוסריות. פשוט קרבת אלוקים טבעית אותנטית. יש, זה מאוד חבל שלא הבאתי כאן, אולי בשיעור הבא אני אביא, יש, אתם יודעים מי מייסד עיתון מעריב? עזריאל קרליבך, שמעתם עליו? לא שמעתם, אתם רואים, תקראו, כדאי לקרוא ספרים. הוא תלמיד של הרב קוק, למד במרכז הרב לפני 80 שנה, והוא ייסד גם את מעריב וגם את ידועות אחרונות. למה אני מספר עליו? מאוד מעניין, הוא כתב ספר שלם על ספר שקוראים לו הודו. כדאי לכם לקרוא את הספר הזה. ושם, בהודו עובדים עבודה זרה, עד היום, ממש. והוא בא בצורה מאוד בצורה ככה, הוא האשכנזי, הוא היהודי, האירופי, בא שם והוא צחק עליהם, עבודה זרה, זה שטות גמורה. כן, מה אתם עכשיו עובדים לאלים וכל השטויות האלה. ודרך אגב, הספר הזה הוא פשוט, לאט לאט הוא קולט שיש כאן משהו, שזה אותנטי, שזה אמיתי. ושם ככה בספר הוא אומר לו, אתם, היהדות וזה, הופכים את כל האמונה למשהו מלאכותי כזה. ואצלנו זה זורם, זה מתפרע, זה ככה כותב, ככה, זה צבעוני. אצלכם זה, תפילין אצלכם, זה שחור לבן, זה... אצלנו זה, זה קרבת אלוקים במקום מאוד טבעי, פחות, נכון? אז לכאורה, מה יותר טוב? מה אתם אומרים? מה יותר טוב? טבעי. זאת אומרת, הרב דבור, שום לב, כשזה טבעי, זה האסון של העולם. כשזה טבעי, אין לי שום צורך להתעלות. אני יכול להיות מושחת לגמרי, כן? להיות רשע גמור, מצד שני, להתקרב לאלוקים. אומר הרב, הנקודה הזאת של כוונתך רצויה, כלומר, מה זה כוונתך רצויה? יש כאן דבר אמיתי בעבודה זרה. מה הדבר האמיתי בעבודה זרה? הביטוי, הנקודה הפנימית של האדם, שהוא בעצם מוציא לפועל טבע, להתקרב לנשמה שלו, זה דבר אמיתי. אבל מה? מעשיך אינו רצוי. אני קראתי כמה שורות במאמרי הראייה, אולי נעצור כאן, אני רוצה לדלג למקום מספר 1, מקום מספר 2, בסדר? יש לך דף? יש כאן דפי, אני לא צילמתי הפעם. אולי נקרא מקום מספר 2. כל דעה כוזבת. עכשיו, הרב כאן במקום מספר 2 מדבר על הרעיון, עוד פעם על הנקודה הזאת של מהלכים רוחניים, עוצמתיים ואמיתיים וטבעיים. שלכאורה זה קוסם להגיד, וואלה, זה נכון, זה טבעי, זה לא כזה מלאכותי, אז זה הדבר הכי נכון. אומר הרב, כמה הדבר הזה יכול לגרום לאסונות, ובעצם מה שהיה אמור להיות מאוד מאוד טוב, לקחנו אותו והרסנו עם זה את כל העולם. זה מה שהרב כותב כאן. כל דעה כוזבת, המארסת את העולם. מאיפה נובע כל מיני שיטות שהרסו את העולם? בתוך הנחת יסוד שכל דעה, לכל שקר יש קצת אמת. אין דעה, איך אומרים? לשקר אינו רגליים, סימן שהרבה כיוונים שלנו נראים שליליים, ביסודם הם יכולים להיות מאוד אמיתיים. כן. לא. עבודה זרה, יש בו נקודת אמת מאוד גדולה. מי זה שלהם? אתה מדבר על עבודה זרה? מאוד אמיתי. יש כאן הנחת יסוד מאוד אמיתית בעבודה זרה. והיא? זה לא הנחת יסוד, זה דבר טבעי מגמרי. נגיד זה בשפה אחרת, העולם בלי תורה, הכי טבעי שבעולם יעבוד עבודה זרה. זה נורמלי שהעולם יעבוד עבודה זרה. בלי שבורא עולם יגיד, שמע, חבר'ה, אתם צריכים לשנות תפיסת עולם, טבעי שהעולם יעבוד עבודה זרה. כמו שאדם אומר, אני רוצה, אני אוהב גלידה, אני אוכל גלידה. כך אדם אומר, אני רוצה להתקרב לבורא עולם, אני אתקרב איך שאני רוצה. נכון? אז בעצם בלי ישראל יש עבודה זרה. שימו לב, בלי ישראל יש עבודה זרה. אין הכוונה. כן.
אני לא מבין למה
אסור לנו
להתבודד,
אסור לנו
לדבר עם השם נקי.
לקחת דוגמה, כן. אני אקח אחורה את מה שאמרתי. לא התכוונתי שמישהו עכשיו לוקח גיטרה. אבל כן התכוונתי בכל הרצינות שיש גם אנשים יהודים דתיים שבאיזשהו מקום יש בהם קצת נימה של יאללה, אני עושה מה שבא לי. שם זה הבעיה, לא הגיטרה ולא הבידוד. בסדר? תבין מה התכוון? כשאדם וואללה מרגיש בהיי רוחני, יושב כל היום בירושלים ושם ככה הוא מרגיש עבודה זרה, זה צריך בדיקה. לא אמרתי שלילי, אמרתי צריך בדיקה. כן? כי אי אפשר לזהות, המושג רוחניות והמושג מוסריות זה מושגים שונים. והתעלות ורוחניות, זה לא, לא תמיד הולך ביחד, זה דומה, אבל זה שונה לגמרי. אדם יכול להיות מאוד רוחני, ולגמרי נמוך, הוא מחוק בכלל. לא, יש אנשים בהודו שם, מבחינה מוסרית, מחוקים לגמרי. פשוט הם לא טיפוסים שהם, כן, מחוץ לעולם הזה אולי. כן. בוא נקרא. מקום מספר 2. בסדר? כל דעה כוזבת, המארסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות. הכוונה להתעלות, הכוונה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני עושה, יאללה, שקיפת אלוקים, אני עושה דברים, מה שנראה לי, בלי גבול, בלי הכוונה, כמו שאמרנו, שזה גורם לנפילה והשתברות. אומר הרב, עבודה זרה, חפצה להתקרב אל אלוקות, איפה? בחושים, מאוד מעניין. מה קבורש בחושים? נסביר לכם. באמת, האלוקים נמצא בכל מקום. כלומר, הדרך הכי קצרה, הרי אנשים שהם, כשאין הכוונה, אתה עושה דבר שהכי קל לך, שהכי זמין. הכי זמין לאדם להתקרב לאלוקים, זה על ידי זה שאתה בעצם מגיע לתודעה שהכל אלוקי. וזה נכון. כלומר, הדרך הכי מפנקת והכי נכונה, הכי קרובה לאדם, הכי זמינה לאדם, זה שבעצם להגיע לאיזשהו תהליך נפשי, שאתה נפגש עם האלוקים בכל מקום. כלומר, בעולם הכי חומרי שיש, בעולם הכי חושני, שיש, שם האלוקים נמצא, ושם האדם מגיע לאיזשהו תודעה של היי אלוקי. אדם מגיש את האלוקי ואת הנשמתי בכל דבר. אז תגידו, זה שקר? מה אתם אומרים? שאלוקים נמצא בכל מקום, מה אתם אומרים? זה לא שקר. אבל זה חצי אמת, אבל זה חצי שלילי לגמרי. כלומר, אם זה נשאר רק בחושים, וזה לא מתקדם לרוחני באמת, ולזיכוך הנפש, אז זה אסון, אז הכל, זה רע הכי מוחלט שיכול להיות. אז אומר, עבודה זרה, חפצה להתקרב לוקות בחושים. כלומר, עבודה זרה זה האנושות בלי הכוונה, בלי שהיה מתן תורה. אז היא בעצם חיפשה, היה להם צימאון לאל חי, צימאון לאלוקים. אז הם אמרו, לשמיים אנחנו לא יכולים להיפגש עם בורא עולם השמיים, נכון? הרי הם לא היו טיפשים. הם, דרך אגב, הם לא היו טיפשים. הם ידעו שיש בורא עולם, אבל עם בורא עולם אי אפשר להידבק בו. דרך אגב, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא תפילה, נכון? אבל הם לא. המושג תפילה זה המצאה של עם ישראל, צריך לדעת את הנקודה הזאת. אבל הם אמרו ככה, היה להם צימאון להיפגש עם הקודש. עם בורא עולם אי אפשר להיפגש, אני יודע שהוא קיים, אבל זה לא שאני נפגש איתו, זה שאני יודע שהוא קיים. אני לא יכול, בסדר? אבל, אז אם ככה, מה זה מפגש? מפגש זה מפגש ממשי, כן? אז אם ככה, האנושות פיתחה לעצמה כלים להתלהבויות רוחניות מכל התלהבות רוחנית מוחשית לגמרי, כן? זה עבודה זרה. אומר הרב, וירדה לשפלותה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. מה פירוש אי אפשר לעלות? אי אפשר לעלות, נוסיף עוד משפט, אלא אם כן אתה עושה תהליך של התעלות אמיתית. אלא אם כן אתה מכין את עצמך, אלא אם כן אתה מקיים מצוות, זה היהדות. כן, זה לא שזה לא נכון להתעלות ולעלות, אבל איך עולים? ומה עושים? כן? ולא שאתה אומר, יאללה, נו, מה שאני עושה, מה שבא לי. לא, את, בדיוק בשביל זה יש מצוות. או מה אתה מדבר, כוונתך הרצויה, אבל מעשיך אינה רצוי. באמת, הרבה פעמים, מה שנקרא, אתם מכיר את הביטוי דתי בלב? מה? מה זה אומר? מה פירוש דתי בלב? מה זה אומר? מה מתבטר, מסתתר מאחורי המילה דתי בלב? בלב, לא צריך כמד. מה? נכון. למה? כי אמונה זה בלב. אתם מכירים את הביטויים האלה? זה בא מהעבודה הזאת, תראו לכם, זה שם, זה שיריות של שם, תראו לכם. לא, לא, כן, זה שני דברים שונים, אני דתי בלב, כלומר, אני קרשו לקדוש ברוך הוא בלב, לא, לא, בלי הכנות, בלי מצוות, דתי בלב. אם בן אדם ששומע שיעור כי זה מספק את הנשמה, זה עבודה זרה, תשובה היא, לא, לא, כי זה באמת מוכוון, כי זה נכון לשמוע שיעור כי זה מספק את הנשמה, באמת, הקדוש ברוך הוא חיבן אותנו, איך הנשמה מתעלית? ואחד הדרכים זה שיעור, הוא שואל כאן, על ידי שיעור, ודאי שכן. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, לא צריך לספק את הנשמה, ודאי צריך, אבל השאלה איך? בסדר? בוא נקרא את הדברים בפנים. ולא קנתה, מי לא קנתה? אתם רואים את הפסקה? מי לא קנתה? מי? העבודה זרה, נכון? אתם רואים את הפסקה? ההכנות הדרושות. אדוני, אתה מתקרב לקודש? מידות, דרך ארץ, נקיות, זה יהדות, כל המצוות, זה ההכנות בעצם. זה סביב האמונה, כן? המצוותיך האמונה, ואחד השיעורים נדבר על הנושא הזה. זה כלים, אתה צריך כלים כדי לגדול באמת, כן? ולא דמיונות של טוב, היי. באמת, אמונה בלי הכנה זה היי כזה, זה... כמו, באמת היום יש מקומות כאלה במזרח הרחוק, שאנשים, אני, חבר'ה ממכון היו שם, הרגישו היי. זה בלי הכנות. אתה בא לשם, אתה מרגיש בהיי רוחני, שזה לא דמיון. כן? אבל זה אסון. זה לא דמיון, זה אסון. כי באמת אין כאן שום התעלות. זה, כן. אז אומר הרב, ולא קנתה הכנות הדרושות, שהם דרכי הדעה והרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. כלומר, יש קו מקביל. אם אתה מכין את עצמך, ומתאר את עצמך, ומעלה את עצמך, אז ככה אתה באמת יכול באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. כן? אבל אם אתה נכנס עם הבוץ, כמו שאומרים, עם הנזה, עם הבוץ, מלכלך את ההיכל, מה עשית? תלך מכאן. זה עבודה זרה. עבודה זרה, זה בעצם, אני אסכם, עבודה זרה שיש בורא עולם ויש אותנו, אז מה הפתרון הוא? לא שאנחנו מתעלים אליו, מה? אנחנו מורידים אותו אלינו. כי דווקא המשוואה הזאת היא חשובה, כי אני מדבר על כל הדתות, מה כל דת עושה. אז עבודה זרה היא בעצם, יש את החומריות, יש את הרוחניות. באה עבודה זרה ואומרת, גילת סוד, שדרך אגב היהדות מסכימה מאוד איתה, שבכל דבר רוחני, חומרי, הוא גם אלוקי. אז אתה יכול להישאר איך שאתה, ולהיות מושחת, ולהיות גנב, ולהיות דתי. ובא לציון גואל. דבר מאוד מעניין. אני רוצה להראות לכם דבר מאוד מעניין, שהאם לגיטימי באיזשהו מקום עבודה זרה, כן או לא? לפי מה שאתה אומר. מה אתם אומרים? אז אמר הרב אומר כן. שמבחינה היסטורית, העולם התחיל מעבודה זרה, וזה היה נכון. זה לא היה פצפוש של הקדוש ברוך הוא. כלומר, היה שלב ילדותי של העולם. אם נסתכל על ההיסטוריה כמו בן אדם, בסדר? נסתכל על ההיסטוריה כמו בני אדם, אז בהתחלה האדם הוא עושה, יש לו שלב ילדותי, ויש שלב מבוגר. אז העולם, בשלב הילדותי שלו, הדבר הכי נכון בו היה עבודה זרה. כך הרב כותב, מקום מספר 5. אחר כך נראה שזה דוק המהלך של הכוזרי. במעמק היותר שפל של נטיית האמונה. בסדר? מקום מספר, קוראים? נמצאת אותה תכונה שפלה של יצר את העבודה הזרה. אז הרב כותב שזה שפל, מצד שני, זה אמונה. מעניין. זה שפל כי זה לא מעובד. כי זה לא יוצא טוב. אבל שמה זה נמצא. ודרך אגב, היהדות לא מוציאה את הנטייה, היא לא אומרת, טוב, עזוב את הנטייה הטבעית שלך ותהיה דתי. לא. היא אומרת, תיקח את הנטייה של עבודה זרה ותפתח אותה. עכשיו אני רוצה ככה, לפני שנקרא את הפסקה הזאת, דבר מאוד מעניין. אתם זוכרים, ליל הסדר, הגדה של פסח, אתם מכירים? בתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זוכרים? מה המשך של ההגדה? ועכשיו, קרבנו המקום לעבודתו. שואלים הפרשנים, עכשיו, באמצע ליל הסדר, כל הדודות נמצאות ושמחים ויוצאים ממצרים, פתאום, מה לא יפה? מה מזכירים? ממש לא יפה. שאבותינו, מי זה אבותינו שהיו עובדי עבודה זרה? מי זה אבותינו? תרח. אבא של אברהם אבינו. אבל זה לא פייר, מה אתה מזכיר לי תרח? אברהם אבינו חזר בתשובה. מה אתה רוצה מתרח? הרי בתחילה עבודה זרה היו, זה אבא של אברהם אבינו. דרך אגב, מאוד מעניין, תרח, מה הוא היה? עבודה זרה לייט או שהוא היה דתי חזק? לא. הוא לא היה לייט, הוא היה מוכר, הוא היה גם מייצר. נכון, זה לא סתם. הוא היה עבודה זרה בגדלות, הוא היה מייצר. הרב כותב דבר מאוד מעניין, שאם תרח לא היה עבודה זרה בגדלות, גם אברהם לא היה יוצא ממנו. כי באמת כאילו, הנטייה טבעית, שם היא הייתה אצל תרח, היה לו נטייה טבעית לקודש. זה שהוא עשה עם זה שטויות, זה משהו אחד. אבל זה שיש כאן טבע נכון, זה דבר אחר. מעניין. נכון. יצר עבודה זרה הוא יצר אמונה לא מעובד. לזה אנחנו קוראים עבודה זרה. זה מה שהרב כותב כאן. הנה. אני קורא כאן מקום מספר 5, ואולי אחר כך נחזור למקום מספר 4. יש כאן דפים, אתה... בסדר, זה דף. בוא נראה. במעמק היותר שפל של נטיית האמונה, שכן יש נטייה אמונית, נמצאת אותה התכונה השפלה של יצר העבודה זרה. שבשעתה הייתה תכונה מועלת לעולם. מה זה בשעתה? לפני מתן תורה, לפני שעם ישראל אמר אסור שאסור לעבוד עבודה זרה, לפני בעצם מתן תורה, אז זה המקסימום שהעולם יכל לעשות. מהו? מה הדבר הזה? זה בעצם להיחשף לשאיפה ולצמאון לקדושה. בלי שזה מפתח אותך להיות צדיק. אתה נשאר רשע, מצד שני, מה יש כאן? ולא לצלזל בזה, מעניין. מה יש כאן דבר אמיתי? הטבע הנפלא הזה שנקרא אמונה. אז אומר הרב, כתוב, מרחם, משחר, משחר לך, טל ילדותיך. מה זה מרחם משחר? מה זה ביטוי? כלומר, מילדות. זה נקרא טל ילדותיך, זה על העולם. מה הטל הזה סימן ברכה לעולם? אף אותם השנים שעבדת עבודה זרה סימן ברכה לעולם. ולמה? כי לחיות את ה... לחשף ליצר האמוני זה כבר תהליך מאוד חשוב. לא לזלזל בו. לא לזלזל בו. התפיסת עולם הזה שאנחנו בכלל לא מודעים לה, שאמונה זה טבע, זה מהפכה. שדווקא היום אנחנו לא מודעים לזה. שאם בן אדם, מה זה אמונה? אז אני יכול לענות לך שאדם צריך לדעת שיש בורא עולם. שטות. אמונה זה טבע. אמונה זה טבע. כלומר, זה קשר. אמונה זה קשר טבעי של האדם עם בורו. ואדם צריך לה... ומה זה צריך להאמין? זה כדאי לא להתנגד לזה ולכוון את זה. וזה נקרא אמונה. אז זה תפיסה אחרת לגמרי. כן. אין, לא נכון. ראית בן אדם? לא נכון. לכולם יש אותו. לכולם יש אותו. אז מה? מה שקשור? אז הוא הופך את האלוקים ל... אז הפלאפון שלו, האלוקים שלו, לא משנה. אני אספר. אז אחד, הקומוניזם שלו זה האלוקים שלו. כל אחד חושב שהאלוקים שלו זה משהו אחר. אבל בתר ירושלים זה האלוקים שלו. לא משנה, הוא מחפש איזשהו משהו פני... הוא מחפש משהו, זה אנשם. הוא מחפש את הטבע הזה בכל מיני דברים. בקבוצת כדורגל, בפלאפון שלו, בקומוניזם, בשלום עכשיו, בשלום הזה, ב... כל מיני דברים, מה אתה חושב? כל דתות יכולות להיות בכל מיני אופן. יש שם הרבה דתות, אל תחשוב. ברור לי שלמשל שלום עכשיו זה דת, זה ברור. ויכול להיות הרבה דברים, כאילו. זה... אבל אם תחשוב טוב שיש היום הרבה שאיפות לקודש לא מעובד, תחשוב טוב. נכון שאתה לא יכול לתת את זה כותרת של עבודה זרה קלאסית, כמו שמשתחווה לפסל, אבל הוא משתחווה למשהו אחר. כי הוא מחפש משמעות, זה אותו דבר. זה היצר הטבעי הזה שלא מעובד. אז כל אחד, יש אנשים שממש אובססיביים לירוק, שמעתם על זה? ירוק, נהילו להיות ירוקים. איזה דת כבר נהיה, זה... מבחינתם חתול זה כבר הרבה יותר שווה מבן אדם, זה משהו... אלא מה, מאיפה זה בא? זה גם בא משם, זה משהו, הם מחפשים את הרוחניות הזאת. זה קיים, תסתכל טוב מסביבך, כל אחד מוצא, זה בביתר ירושלים, זה ב... כל אחד מוצא לו את העבודה זרה שלו. קושייה, נכון? אז אנחנו צריכים לראות אם אנחנו מוכוונים או מדמיינים, נכון? אז מה אם יש לי כיפה זקן? אז מה, נכון? זה מה שאני אומר, זה לא... זה שאני יושב כאן, זה לא אומר שאני לא מדמיין. צריכים, נכון, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על עצמנו. האם אנחנו מוכוונים, האם אנחנו... הסימנו, האם האמונה מעלה אותי או משאירה אותי במקום. זה הסימן. באה היהדות ואומרת, לא מספיק שתרגיש כיף ביהדות שלך, אלא זה עבודה. באמת היהדות היא עבודה, אתה רק מצוות. זה מה שכאן הרב כותב. היהדות זה אמונה מוכוונת. מוכוונת לחיים, ליום יום, מה אתה עושה עם זה? איך אתה קם בבוקר, אתה נותן ידיים, אתה מכווין את זה, אתה לא נשאר באמירות היפות. כמו שאר הדתות, שזה הכל באופן כללי, זה נחמד, יש בורא עולם. בסדר? בוא נראה, נקרא את הדברים, נחזור כאן למקום מספר 5, כי זה ככה מקום מאוד מאוד יסודי. מעומק האמונה ביסוד המעופל של הנפש שאינו זז מן האדם משחר תן ילדותו. אב קובע עובדה שכולם מאמינים. אין בן אדם שהוא לא מאמין. כלומר, זה כמו שתגיד לי, אולי יש בן אדם שלא רעב, תגיד לי. מה? וגם אם כן, אולי מחלת נפש, לא, יש אנשים, כאילו אנורקס, בסדר, זה... אולי יש בן אדם שמשהו השתבש לו באישיות, שהוא נהיה לא מאמין, אבל אין כזה דבר. כי הקדוש ברוך הוא הצביע בנו את הנפש הזאת. נפש גדולה. נשמה כזאת, שאנחנו בעצם רוצים להיפרש עם הנשמה הזו. אז אומר הרב... כן.
מה שאתה אומר, בעצם כל תחום האמונות והדעות הפילוסופיים שאנשים תופסים לעצמם, זה כביכול ניסיון להגיע לקדוש ברוך
הוא. זה טבע. אני רוצה להגיד דבר יותר קיצוני, שאני אדבר על זה בהמשך. אני אגיד דבר יותר קיצוני, שגם פילוסופים זה מייצר. למה אדם נהיה פילוסופים? אני אדבר על זה בשביל... אני אקדיש שיעור שלם לפילוסופים. תדע לך שזה לא שהם קמו בבוקר והחליטו שהגיוני להיות פילוסוף, אלא בתת הכרה הם גם רוצים לספק יצר אמוני שלהם. הם לא אומרים את זה, אף אחד לא אומר את זה, אבל תחשוב טוב באמת באמת, הכל בא מהיצר הזה. גם אפילו הפילוסופיה שלכאורה זה לא אמונה אלא היגיון, למה אדם בכלל משתגע ויושב כל יום ומתפלסף? בשביל מה? לספק את היצר הזה. כן. כן. כן, פעם פירוש המילה אמת, נכון? כלומר, זה יצר של נשמה, של קשר לנשמה. זה, צריך להבין את זה. זה יוצא לפועל בהרבה רבדים, זה לא, זה דבר עצום, זה דבר משמעותי מאוד בחיים שלנו. זה יוצא לפועל בכל מיני רבדים. אבל זה גודל שנמצא בנו, זה יכול לצאת בצורה חיובית, בצורה שלילית. כן. זה גם דת. זה לא, זה מסביר לך, זהו עצמו, נכון. אגב, זה קלאסי, מה שאומר. הוא אמר לך דבר מאוד עמוק. כאילו, דווקא האפיקורסים, תדע לך, זה הכי יצרים באמונה, למה? כאילו, הנקודה העצמית שלהם, הם לא ישמעו, הם שם, הם עקשנים, כמו שאתה אומר, הם מקשים מאוד לעצמו. עד רבה, זה יצר אמוני. למה זה יצר אמוני? כי הוא מאוד מרגיש, ויש בו נשמה גדולה, שהוא לא מרגיש, לא מרשה שיגעו לו. נכון? תראה, מה שאתה אומר, הוא מאוד מקשיב לעצמו, זה ממש דת. זה ממש דת. וברוך השם, אני לא זלזלתי בזה. דרך אגב, כולנו דתיים, כי כולנו יש לנו איזו נקודה פנימית שאנחנו לא... אלא השאלה אם לטוב או לרע, זה כל השאלה. כוונתך רצויה, ברוך השם. השאלה אם מעשיך רצוי או לא רצוי. עד רבה, המלך הזה היה, הוא היה חזק בזה. הוא היה מאדר באמונה. כן? אבל מאוד מעניין, שבעצם אני רוצה אולי לחזור לספר, שכאילו הספר כבר חידש חידוש עצום. הרבי יהודה הלוי חידש חידוש עצום. כשמתחילים לעסוק בסוגיות האמונה, כבר קובעים קביעה חדשנית מאוד. אמונה לא, זה לא דבר שצריך להאמין, זה לא מצווה, זה לא... זה גם בסוף זה יוצא מצווה, אבל באמת, באמת ביסודו, מה זה אמונה? זה טבע. ולפי זה אנחנו צריכים להבין שתפקידנו רק, בעצם הספר הזה, הוא לחשוף ולכוון את הטבע. בעצם הספר, כל הספר, כל ספר הכוזרי, הוא כבר רמוז במשפט אחד, כוונתך הרצויה. וצריכים להוציא לפועל את הכוונה הרצויה גם למעשים רצויים, כדי שהכוונה תצא לפועל בצורה טובה. הכוונה הרצויה גם תצא לפועל נכון. כל הספר תמון במשפט הזה. וזה חידוש עצום, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות שאומרים לאדם שזה טבעך. אם אדם משתכנע שהאמונה שלו זה טבעית, אז זה משחרר אלפי חסמים. כי הרבה אדם אומר, למה לי להאמין? מה, כאילו, שומע לי, יאללה, שלי, הרבה דברים יותר מעניינים לעשות מאשר להאמין. בסדר, יש לי להתפרנס, לאהוב, להתחתן. מה אכפת לי אמונה? אבל אם אדם יגיע למסקנה 100% שדבר, אי אפשר להתחמק מזה. כלומר, זה אני. כלומר, זה בי. ברגע שאדם מרגיש שזה חלק ממנו, זה כבר מהפכה שמשנה לגמרי את סדרי החיים שלו. ברגע שאדם מרגיש שזה חלק ממנו, וזה חלק דומיננטי ממנו, אז הוא כבר יתחיל לחשוב איך אני מוציא לפועל את זה. כלומר, אדם נורמלי. כן? לפי רוב, בני אדם בכלל, הם לא הגיעו לתודעה, לכן השיעור הזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם נשתכנע ונבין את הנקודה הזאת, עובדה מוחלטת שעבודה זרה, שבעצם עבודה זרה היא טבע, כלומר, אמונה היא טבע, שאלה אם מוכוון או לא מוכוון, ברגע שקנינו את זה, אז אנחנו כבר בדרך אחרת לגמרי. יש לנו עניין פנימי להוציא לפועל את הטבע בצורה נכונה. כן? דבר מאוד מעניין, תראו כאן במקור, טוב, אני אולי נעצור כאן, בסדר? שיעור הבא, תשמרו את הדף, שיעור הבא עוד פעם נדבר קצת על ה... בעזרת השם מחר.